נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
אוקיי, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, דיון נוסף, אני שאול ציוני.
אני אלי פילרסדורף.
שנינו ממשרד ציוני פילרסדורף פיליפ, זה הפרק השני של הפודקאסט המשפטי שלנו, אלי.
אז על מה נדבר היום, שאול?
היום אנחנו, יש לנו שני נושאים אקטואליים. אחד זה פרס ישראל וההחלטה של בית המשפט העליון בעניין פרופסור גולדרייך. והנושא השני, אפרופו כל הסדרת הכתבות שהייתה בגלובס וכלכליסט בעניין פרשת השוחד בשיקון ובינוי, תפקידו של עורך דין ואיך אנחנו בעצם חושבים או רואים את התפקיד של עורך דין בחברה, במיוחד חברה ציבורית עם פרופיל גבוה.
אז בוא נתחיל מהחלק הראשון.
אוקיי, אלי, מה קרה עם פרופסור גולדרייך?
אוקיי, אז כמו כל שנה, פרס ישראל מביא איתו איזה שהם שערות, עתירות וכל מיני דיונים שקשורים להחלטות של ועדות הפרס. פרופסור גולדרייך, שאני לא מכיר אותו, אבל הוא כנראה מדען בעל שם עולמי בתחום מדעי המחשב, נמצא על ידי חברי ועדת הפרס כראוי לזכות בפרס ישראל על ההישגים האקדמיים שלו.
לא רק ראוי, נבחר שהוא יקבל פרס.
נכון. התהליך הוא כזה שבו הוועדה של הפרס קובעת את זהות הזוכים, ובעצם שר החינוך הוא מאשרר את ההחלטה של הוועדה. מה שקרה כאן זה שהוועדה קיבלה את ההחלטה, ושר החינוך החליט בעצם שהוא לא רוצה לתת את הפרס לפרופסור גולדרייך.
הוא הוציא איזושהי סוג.
איך זה נעשה בעצם?
כן.
זה לא שהוא הודיע לפרופסור גולדרייך, או זה לא שהוא פנה לפרופסור גולדרייך באיזושהי טענה. הוא הוציא את זה לתקשורת, ואז בשמונה בערב בחדשות 12, כולנו שומעים את עמית סגל מספר לנו על זה שפרופסור גולדרייך הוא איזה עוכר ישראל, שלא ראוי שהמדינה תיתן לו את הפרס הכי גבוה שלה. ומה שקרה כאן, זה בעצם הליך מאוד נדיר.
כן, אבל צריך בעצם לא פנו לפרופסור גולדרייך, זאת אומרת, השר לא אמר לו, פרופסור גולדרייך, יש לי כמה שאלות אליך, שום דבר, הוא פשוט החליט שהוא לא נותן לו את הפרס.
החליט.
לא מתאים לי.
החליט, הודיע את זה באמצעות התקשורת, וזהו.
אוקיי.
ואז מה שקרה,
איך זה הגיע לבית משפט באמת?
בהליך סופר נדיר, חברי ועדת הפרס עתרו נגד שר החינוך לבית המשפט. זאת אומרת, זה לא היה פרופסור גולדרייך שעתר.
שזה מוזר קצת.
שזה מוזר, אבל סיבותיו עמו, אני מניח.
אוקיי.
אלא חברי ועדת הפרס, והם אמרו לבגץ, אנחנו, שיקול הדעת המקצועי הוא שלנו, אין שום מקום ששר החינוך יתערב לנו בשיקול הדעת, אנחנו מבקשים לקיים את ההחלטה שלנו.
אוקיי.
בא היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות.
והכל באמת ערב מתן הפרס, ממש ימים ספורים.
ערב, ממש ערב.
אוקיי.
כי בגלל כל סיפורי הקורונה, מקליטים את הטקס מראש, וזה לא ביום העצמאות.
זה היה, כן.
כמו שבדרך כלל.
אוקיי.
באופן די מפתיע, הייתי אומר, היועץ המשפטי לממשלה החליט להגן על שר החינוך.
ומה הוא אמר?
ומה שהוא אמר זה, יש כאן התבטאויות של פרופסור גולדרייך שעשויות להיות קשורות לקריאות לחרם על ישראל, ואנחנו צריכים לשקול את משמעות הדברים. מה זה אומר? האם הקריאות האלה יכולות להקים סיבה לשלול את פרס ישראל? ולצורך זה אנחנו צריכים עוד זמן.
אוקיי,
צריך לתת שר החינוך, כן. עוד זמן.
צריך פה לעצור ורק לספר שיש פסיקות קודמות של בית המשפט העליון, אפילו אחת איזה שבוע קודם, שאומרות, כעיקרון, התבטאויות, אין לו סיבה לא להעניק את הפרס. רק במקרים חריגים מאוד 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 לא ייתנו את הפרס בגלל התבטאויות. הפרס הזה הוא פרס מקצועי על הישגים מקצועיים בתחום שהזוכה נבחר בו.
נכון, תכף נדבר על כמה דוגמאות כאלה של פסיקות, וגם מקרה אחד שבו כן בסופו של דבר נשלל הפרס, אבל נכון, זו ההלכה המשפטית, ובזה שהיועץ המשפטי לממשלה נתן גב ככה לשר החינוך שפשוט קם בבוקר והחליט שהוא לא רוצה להעניק את הפרס לפרופסור גולדרייך, כי הוא עוכר ישראל.
עוכר ישראל במרכאות, כן, כן, אנחנו לא כמובן. חושבים שהוא עוכר ישראל.
כמובן.
ובא בית המשפט העליון, ובעצם עשה, נתן החלטה לדעתי סופר מוזרה, שלא אומר תמוהה. אמר, אוקיי, אז בוא קח שר החינוך, קח לך 30 יום, לך תבדוק את המשמעות של האמירות של פרופסור גולדרייך, אולי זה קשור לחוק החרם, אולי משהו אחר, והתוצאה דה פקטו הייתה שפרופסור גולדרייך לא מקבל את הפרס. בעצם כרגע הוא לא מקבל פרס, בית המשפט העליון אמר אולי הוא יוכל לקבל בהמשך השנה, אולי שנה הבאה, אבל בעצם מנע ממנו לקבל את הפרס בהחלטה לדעתי מוזרה, תמוהה, ושגם עושה עוול לפרופסור גולדרייך. פרופסור גולדרייך נבחר לקבל את הפרס. הוא לא עשה שום דבר לאף אחד. שר החינוך היה לו את הזמן לבדוק כל מה שהוא רוצה. הוא היה יכול לקרוא לו ולשאול אותו ולתת לו, קודם כל היה צריך לשמוע אותו לפי הדין, ולתת החלטה מנומקת. את כל זה הוא לא עשה. הוא פשוט לא נתן לו את הפרס, הוא החליט שהוא מונע ממנו. ואז כשכבר פונים לבית המשפט, הוא אומר, רגע, רגע, סליחה, תנו לי רגע, אני בעצם צריך לחשוב עכשיו. בית המשפט העליון לדעתי, אני צריך לזרוק אותו מכל המדרגות, ולהגיד לו, אדוני השר היקר, את כל זה היית צריך לעשות קודם, עכשיו צריכים לתת את הפרס, את כל זה לא עשית, פעם הבאה תעשה, ולא עכשיו לתת לו איזו הזדמנות, לבדוק וכו' וכו'.
לא, לא רק שבית המשפט העליון לדעתי שגע פה בהחלטה הזאת, שהיא גם לא קונסיסטנטית עם החלטות קודמות שלו, שמיד ניגע בהם, אני בעיקר הייתי מופתע מהיועץ המשפטי לממשלה, שהוא נתן יד לנימוקים האלה. כי מה בסופו של דבר יש לנו פה? יש פה ארגון מהצד הימני של המפה, שבאמת שם לעצמו מטרה של צייד...
צייד שמאלנים.
ממש,
צייד שמאלנים.
ממש ככה, ממש ככה. מסע צייד אומר מישהו, אז מה שעושה הארגון הזה, זה באמת מסע צייד. ולקחו איזשהו אמירה של... של פרופסור גולדרייך, שאמר שה-BDS הם לא אנטישמים.
או שהוא אמר שאירופה צריכה לקיים את הסכם, איך נקרא הסכם הזה?
הורייזן 2020.
כן, ובוא נגיד מה קרה בהסכם הזה, אלי, מה קרה בהסכם הורייזן 2020?
בהסכם הורייזן 2020, שעליו חתם ראש הממשלה החזק מהימין, בעצם הוכרגה אוניברסיטת אריאל, מהתמיכה של האיחוד האירופי במוסדות אקדמיים בישראל. זאת אומרת, מי שדה פקטו הסכים לחרם על אוניברסיטת אריאל, זה ראש הממשלה שלנו. ופרופסור גולדרייך.
להבנתנו, כן?
להבנתנו, בעצם בדברים שהוא אמר, הוא בעצם מתייחס לזה שהאיחוד האירופי לא צריך לתמוך באוניברסיטת אריאל. אני לא נכנס כרגע בכלל לדיון, אם זה ראוי או לא ראוי. אני מתנגד לחרם מכל צורה, ובטח שה-BDS, שאני מכיר אותו באופן אישי, לא רע, ארגון
נהדר. אבל פרופסור גולדרייך הצהיר גם שהוא לא תומך ב-BDS, דרך אגב.
נכון, נכון, הוא הצהיר במפורש שהוא לא תומך ב-BDS. אבל עם כל הכבוד, יש כאן ביטוי פוליטי. ואם אנחנו נתחיל לשלול פרסים מהאנשים על בסיס ביטויים פוליטיים שלהם, זה פשוט הידרדרות לתאומות שאנחנו לא רוצים להיות
כן,
בהם.
כן, אבל סליחה, גם לא רק זה, יש פסיקה קודמת. יש פסיקה בעניין של פרופסור זאב שטרנהל.
עוד שמאלני אוכר ישראל.
במרכאות, כן, שבית המשפט העליון אמר במפורש שהאמירות הפוליטיות שלו, זכותו לומר אותן, וזה לא עילה לשלול את פרס ישראל. זה לא עילה. רק אם הוא היה, אומרים, במקרים חריגים ונדירים מאוד, אז כן, אבל אמירה פוליטית, כשלעצמה, היא לא קשורה לפרס, לא נותנים את הפרס הזה למישהו באמצע המפה הפוליטית, זה לא פרס על היותך בקונצנזוס הפוליטי.
נכון, אז לוקח בית המשפט העליון, שופט עמית, את המשפט הזה, בעצם מהפסק דין של שטרנהל, ובעצם, מה שהוא בעצם אומר, זה שיכול להיות שהחריג של החריגים הזה, בעצם קיים במקרה הזה, צריך לתת, צריך לתת לשר החינוך לבדוק את זה.
אבל מה הקשר בכלל, והוא גם נתלה בחוק החרם, מה הקשר בכלל לחוק החרם? חוק החרם בכלל זה מין חוק ברובו נזיקי, שבא ואומר, אם מישהו קורא לחרם ונגרם כתוצאה מהקריאה לחרם נזק, לא יודע מה, נגיד לאיזה גוף עסקי, אז הוא יוכל לתבוע על הנזק שנגרם לו כתוצאה מהקריאה לחרם. מה הקשר בכלל? זה כמו להגיד שפרופסור גולדרייך עשה אתמול תאונת דרכים, ופגע למישהו בבגו של הרכב, ואולי בגלל זה ישללו לו את פרס ישראל. מה הקשר בכלל?
תראה, אני יכול לחשוב שהרציונל מאחורי זה, זה שהמדינה לא רוצה לתת פרסים למי שקורא להחרים אותה, ובראייתה פועל נגד המדינה עצמה.
אין בעיה, אבל מה זה קשור לחוק החרם? חוק החרם, חוק החרם יוצר מבחינה משפטית עוולה נזיקית, ויש בו איזשהו רכיב ששר האוצר יכול למנוע
הגשת מכרזים, פטור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה,
כספי
טוטו, כל מיני שטויות כאלה.
אגב, ובוא נזכיר, חוק החרם בכלל גם נדון בבגץ, בבגץ נטען שהחוק הזה יפגע בחופש הביטוי, בית המשפט העליון אמר, פסל שם סעיף שאפשר פיצוי ללא הוכחת נזק, אמר הפגיעה בחופש הביטוי היא מינורית, היא מדודה וכו' וכו'. והנה, הגולם קם על יוצרו, חוק החרם, עכשיו הוא מהווה סוג של עילה, לפחות כפי שאני קורא את ההחלטה של השופט עמית, למנוע מאדם קבל את פרס ישראל בגלל דברים שהוא אמר, לא בגלל שהוא גרם לנזק, לא בגלל שהוא עשה שום דבר אחר, וזה בדיוק התוצאה של חוק עקום, חוק שלא היה צריך לבוא לעולם.
לא, אבל איזה קשר יש פה בכלל לחוק החרם? כמו שאמרנו קודם, הוא בכלל במטריה אחרת. זה אבל יותר גרוע מזה, כי אנחנו מדברים כאן על לב ליבו של הביטוי הפוליטי. אנחנו ממש, ממש נמצאים בלב העניין הזה. ולכן זה עניין שהוא מסוכן, והוא בעיניי הוא מדרון חלקלק.
אני חושב שזו החלטה אומללה. אני חושב שהנימוק של חוק החרם הוא לא רציני, ואני חושב ששר החינוך את כל הטענות שלו ואת כל הבדיקות שלו היה צריך לעשות קודם. הוא לא יכול פשוט למנוע מאדם לקבל פרס, ואז הוועדה צריכה לפנות לבית המשפט, ואז הוא יבוא ויגיד, רגע, אני צריך לבדוק. בית המשפט לא היה צריך לתת לזה יד, בית המשפט היה צריך להגיד לו, אדוני השר, את כל זה היית צריך לעשות קודם, את כל זה לא עשית, עכשיו אתה לא יכול, נגמר הזמן שלך, זה הכל. ואתה יודע, הדברים גם במיוחד צורמים, כי לפני שנה היה את הרב יעקב אריאל, שאמר דברים על קהילת הלהט"ב באמת חמורים, פי מיליון לדעתי, שהן לא אמירות פוליטיות בעיניי, הן יותר אמירות שמכוונות לתוך קבוצה של בני אדם שחיים בינינו בתוך מדינת ישראל.
נכון, מה שהיה עם הרב אריאל זה יותר דומה לסיפור של שניצר, ששם בסופו של דבר כן נשלל פרס ישראל. גם במקרה של הרב אריאל, חזר בית המשפט על ההלכה ואמר, פרס ישראל, הוא ניתן על בסיס הישגים מקצועיים, ולא על בסיס דעות או אמירות, והאמירות של הרב אריאל, כמה שהן חמורות וכמה שהן פוגעניות, הן לא עילה לשלול פרס. אגב, אני חושב שבמקרה של הרב אריאל, בגץ צדק.
לא, אני חושב שבמקרה של הרב אריאל, בגץ לא צדק, כי האמירות של הרב אריאל הן לא אמירות פוליטיות, זה אמירות של הסתה, אלה אמירות שמכוונות לתוך ציבור מסוים, כמו להגיד, אולי שיגיד גם שהערבים הם גם מחלה, הרי זה בעצם מה שהוא אמר.
לא, לא,
הוא אמר על הלהט"ב זה נכות, להיות זה נכות. סליחה, אדם שמתבטא בשנאה כזאת לגבי קבוצת אוכלוסייה, זה לא אמירה פוליטית. זו אמירה שמסיתה נגד ציבור בתוך מדינת ישראל, כמו ששניצר הסית, או כתב מאמר, נגד האתיופים. זה מאוד דומה, מה ההבדל? כי מה, כי האתיופים הם בקונצנזוס, והלהט"ב לא?
צריך להבין שהדברים שאמר הרב אריאל, הוא אמר אותם מתוך תפיסה דתית, לא שאני מסכים להם כמובן, אבל הוא אמר להם, הוא אמר את זה מתוך תפיסה דתית, שהיא תפיסה רווחת אצל חלק לא מבוטל מהציבור הישראלי. זאת אומרת, אנשים שהם אנשי דת, חושבים דברים דומים על אוכלוסיית הלהט"ב. הרב אריאל קיבל פרס על הכתיבה שלו בתחום התלמוד, המחשבה היהודית.
הכתיבה
התורנית. הכתיבה התורנית.
הוא פוסק הלכה, סליחה.
כן, אבל... אבל שאול...
פוסק הלכה, שמתבטא ככה נגד, לא יודע מה, ציבור גדול במדינת ישראל.
שאול, אבל אלה העמדות של פוסקי ההלכה. אז אתה יכול להגיד, אני לא אתן פרסים לאנשים שהם פוסקי הלכה.
מה אכפת לי? ואם הדעה שלו הייתה שנשים, הוא היה אומר, נשים זה חצי מגבר, אז זה גם בסדר? הוא היה אומר, אישה המקום שלה במטבח, או אישה לא צריכה להצביע, או אישה היא נחותה מגבר, אז גם היה צריך לתת לו פרס.
אבל זה לא אמירות...
אבל זה מאוד דומה.
אבל אלה לא אמירות על רקע הלכתי.
סליחה,
העמדה של האורתודוקסים היהודים, הרבנים היהודים, לגבי אוכלוסיית הלהט"ב, היא עמדה שנשענת על הכתובים לשיטתם.
אבל מה אכפת לי?
אני לא מסכים לה כמובן, אבל המשמעות של מה שאתה אומר זה לשלול אפריורית פרסים בתחום הזה.
זה לא מה שאני אומר אפריורית. אני לא,
כי זה מה שהאנשים האלה חושבים. עכשיו, יכול להיות רב כזה או אחר שיתבצע בצורה כזאת, ביותר במתינות, יכול להיות, אבל זו העמדה שלהם.
ומה עם זה שכתב את הספר, קוראים זה תורת המלך, או אני לא יודע מה, שאפשר להרוג ערבי, כל מיני, גם זה, אם הוא היה מועמד אפשר, אז לא היו שוללים ממנו את הפרס? לאן נגיע?
תורת המלך, לדעתי, הוא עמד לדין על הסתה, לא?
לא משנה, נניח שהוא לא היה עומד לדין, ונניח שהיו רוצים לתת לו פרס ישראל, אז גם היה אפשר, כי זו התפיסה התורנית שלו?
לא.
אוקיי, בסדר.
אני לא חושב כך.
יש גבול, נכון, יש גבול לכל דבר, אבל מה שמצחיק, שיעקב אריאל כן קיבל פרס, וגולדרייך שאמר אמירה שהיא פוליטית מובהקת, שבכלל באה בכלל דעתי מדאגה למדינת ישראל, בהליך שהוא לא, פשוט מנעו ממנו את הפרס, בלי שום הליך, בלי שום דבר, כי רוצים לבדוק דברים, אני חושב שזה פשוט אבסורד. מה שקרה כאן הוא אבסורד.
אבסורד ובעיקר מאכזב.
מאכזב, וגם אומר בית המשפט העליון, זה יום חג, זה טקס, כן, מנעת ממנו להשתתף בטקס. לא, אתם מעבירים אותו ויה דולורוזה ותהליך כזה של השפלה. למה? מה הוא עשה? הרי רצו לתת לו פרס, אז למה הוא צריך לעבור את הדבר הזה? אני חושב שנעשה לו עוול, אני מקווה מאוד שבגץ יתעשת, ובסוף יורה להעניק לו את הפרס, ולא לאפשר לשרים להתנהג בצורה כזו, כמו שראינו עם השר אוחנה, שלא רצה למשל לחסן אסירים, או דברים בצורה כזו, מספיק, אתה שר, תהיה אחראי, ותפסיקו עם המעשים הפופוליסטיים האלה.
כן, זה הימים שאנחנו נמצאים בהם, כל דיאלים כבר, הכל שיקולים פופוליסטיים, הכל ניסיון להראות לציבור שלך, שאתה נכנס בשמאלנים, אתה מראה להם מה זה.
אבל זה הנזק שהדברים האלה גורמים מאוד גדול, כי החוקרים האלה, האנשים האלה, אני חושב שאנחנו צריכים לשמוח שהם פועלים בתוך מדינת ישראל, וברגע שאנשים מהאליטה הזאת תתחיל לצאת מכאן, או פשוט להיות במכונים אחרים.
הם כבר יוצאים.
אז כן, אז מה עשינו?
הדור הצעיר כבר יוצא.
אז זה קל מאוד לדבר על חשיבות ההייטק וההשכלה וכולי, אבל פרופסור שהוא מומחה לקריפטוגרפיה, תחום כל כך חשוב, יעזוב את ישראל או דומיו, זה טוב או רע למדינת ישראל?
נכון.
דיון נוסף.
דיון נוסף.
טוב, אז הנושא הבא שנדבר עליו זה בעצם תפקיד של עורך דין שהוא יועץ משפטי של חברה.
למה זה מתעורר עכשיו, אלי?
הרפרנס של הדיון שלנו הוא סדרה של כתבות שפורסמו בגלובס לגבי פרשיית שוחד בחברת שיקון ובינוי.
גילוי נאות, אנחנו יש לנו איזשהו הליך נגזר נגד שיקון ובינוי בעניין של השוחד, זה רק צריך לומר.
נכון, ומה שנטען בכתבות האלה, זה שהיועץ המשפטי של החברה, החיצוני, היועץ המשפטי החיצוני של החברה,
עורך דין פיני רובי,
יעץ לחברה שלא לדווח על הידיעה על מעשה השוחד, למרות שהחברה הייתה מודעת למעשים האלה.
ולמרות שכנראה חשבו כאלו ואחרים שיש חובה כזאת.
עכשיו, אני רוצה להדגיש, אנחנו לא נדבר ספציפית על המקרה של שיקון הבינוי, ולא על עורך דין פיני רובין, שכבודו במקום המונח, אלא נדבר דיון תיאורטי, שהסיפור הזה הוא בעצם הרפרנס שלו.
כן, השאלה בעצם שעולה, והיא עולה כל פעם בעצם שמתפוצץ את איזושהי פרשייה בחברת ציבורית, בחברת נדלן, כאלו ואחרות, תמיד פתאום עולה מה עשו עורכי הדין. מה עשו עורכי הדין? מה היה התפקיד של עורכי הדין? איזה תפקיד הם מילאו שם? ויותר גרוע, מה לא עשו עורכי הדין?
נכון, וצריך להבין, ואנחנו כעורכי דין מכירים את זה, שבחברות יש סוג של ניגודי אינטרסים, בין כמה קבוצות. קודם כל, היועץ המשפטי הוא יועץ משפטי של החברה. זו הגדרת התפקיד שלו. אבל החברה יש גם בעלי מניות, ויש חברות שיש בהם בעלי מניות מקרב הציבור ובעלי שליטה, והמבנה הזה כשלעצמו,
ויש את המנהלים.
נכון.
ויש את העובדים.
והמבנה הזה כשלעצמו עשוי ליצור מתח וניגודי אינטרסים
ולקוחות.
בין הרצונות של כל אחד מהם.
בין האינטרסים של כל אחד מהם.
נכון, האינטרסים והרצונות שלהם. והיועץ המשפטי בעצם נמצא כאן באמצע. והשאלה, קודם כל, למי הוא חייב את חובת האמונים ולמי הוא מייעץ? איזה שיקולים הוא צריך לשקול וצריך להבין, ואנחנו מכירים את זה, שכשחברה נקלעת למצבי משבר, הלחץ שמופעל על היועץ המשפטי מהכיוונים השונים, הוא לחץ גדול מאוד מאוד מאוד.
בוא נמקד את זה, לי זה לא מהכיוונים השונים, כי אנחנו מדברים על סיטואציה שבעצם יש משבר, אבל על המשבר הזה לא יודעים כולם. יודעים על המשבר הזה בשלב מסוים, רק הנהלת החברה. והנהלת החברה שלה עכשיו אינטרס להשתיק את הנושא, לא לגלות על הנושא, ומופעל לחץ על היועץ המשפטי בעצם לקבור את הפרשה, או למזער אותה, שלא ידעו, שמחיר המניה לא ירד, וכו' וכו' וכו'. ואני חושב שפה בעצם נבחן היועץ המשפטי. היועץ המשפטי, לדעתי, במצב של שגרה, היועץ המשפטי, סליחה שאומר, הוא לא חשוב.
אני לא חושב שהוא לא חשוב, אבל...
אבל לא, בסדר, אני הגזמתי אולי, הוא חשוב, אבל הוא לא מעניין. הוא יכול לעשות הסכמים קצת יותר טובים, יכול לתת פה ייעוץ יותר טוב, שם, אבל התפקיד המרכזי שלו זה ברגע משבר. הוא שומר הסף. הוא שומר הסף של החברה במיוחד, שזו חברה ציבורית. ואני חושב שהתפקיד שלו זה לייצג את אלה שאין להם קול. את אלה שאותם, למשל, בעלי מניות מהציבור שלא יודעים שום דבר. אז הם בחברה ציבורית, בדרך כלל, הם הבעלים של החברה, לא מישהו שמחזיק 20% או 5% או 10%.
נכון, אבל צריך לזכור שאותו יועץ משפטי בחברה כזאת, בדרך כלל, מגיע דרך אותם בעלי שליטה שמחזיקים 20%, והוא הולך איתם הרבה זמן, והוא מכיר אותם הרבה זמן, והוא רוצה לשמור להם על הגב. ולכן הוא נקלע לסיטואציה שהיא סיטואציה קשה. ועדיין, הציפייה במקרה כזה, זה שאותו יועץ משפטי, יהיה מחויב קודם כל לחברה ולציבור.
זה כאילו נשמע שאנחנו מדברים גבוהה גבוהה, אבל אנחנו לא מדברים גבוהה גבוהה, כי גם אנחנו מייעצים לכל מיני חברות וארגונים, ואני חייב להודות שגם אנחנו, הופעלו עלינו לחצים, לא פעם ולא פעמיים. לא פעם, אבל אנחנו, אני חושב, ידענו להתמודד, ידענו להתאמת. היו אפילו מקרים, אמרנו, זו העמדה שלנו, תפסו מה שאתם רוצים. אם אתם לא רוצים, אנחנו נפסיק להיות היועצים המשפטיים. ואפלה ואפלה ואפלה, זה לא קרה. אני חושב שמעריכים עורך דין או יועץ משפטי שיודע להתאמת. ואם לא, אז לא צריך. אני לא חושב שזה התפקיד שלנו להלבין דברים או לקסטח דברים. בטח ובטח שמדובר במשבר. כשיש משבר, היועץ המשפטי הוא צריך עמוד שדרה. הוא לא יכול עכשיו, המנכ״ל לוחץ, אז מה אם הוא לוחץ? שילחץ עד מחר.
וגם המנכ״ל צריך את היועץ המשפטי שלו חזק ועצמאי, כי בסוף היועץ המשפטי הוא זה ששומר על המנכ״ל, ולכן אם המנכ״ל ייקח יועץ משפטי שהוא חסר עמוד שדרה, מי שיפגע בזה בסוף יהיה המנכ״ל.
זה תמיד קורה, זה כמו קצת, נגיד עם חברות הנדלן, שלא לקחו, לא נגיד, אני לא מדבר עכשיו שום חברה ספציפית, אבל נניח שיש חברה שהיא מוכרת דירות או דברים כאלה, מבטיחה לרוכשים שישימו את הכספים שלהם בנאמנות, אבל בפועל זה לא קורה. היועץ המשפטי, הוא צריך לדאוג שזה יקרה. גם אם החברה רוצה לקחת את הכסף הזה ולא יודע מה, למנף אותו, למה? כי כשהסיכון הזה יתממש, אז בסוף כולם יוכלו אותה. כולם יוכלו אותה. הרבה פעמים ההנהלה רואה לטווח קצר, לא רואה לטווח ארוך, או מבקשת להתעלם מסיכונים. ולא צריך לעשות את זה. יש דין, יש חברה, החברה היא באמת אישיות משפטית עצמאית, צריך לייעץ לחברה, לא להיות קונסיליירי. אלי, מה, אנחנו כאילו נאיבים?
אנחנו לא נאיבים, אבל בסוף היועץ המשפטי צריך להיות נאמן לעצמו, הוא צריך לישון טוב בלילה. אני אומר את זה כאחד שעשה את זה. בסוף אתה צריך להיות רגוע עם עצמך, שנתת את העצה הנכונה, וביצעת את התפקיד שלך באופן הטוב ביותר האפשרי.
אני חושב שאם חברה מחפשת יועץ משפטי, מעבר ליכולות המשפטיות וכולי, היא צריכה קודם כל לראות שיש לו עמוד שדרה. והיא צריכה לשאול אותו איך אתה תעמוד בלחצים. האם אתה תהיה מוכן להתעמת איתי? כשצריך, לא כשלא צריך. וזה ברור. אגב, גם צריך להבין, זה לא תמיד שיש תשובה אחת נכונה. לפעמים יש מנעד של תשובות, לפעמים יש טווח של סבירות, וזה בסדר.
וזה בסדר, אין בעיה. תמיד צריך, אם יש אפשרויות סבירות, תמיד צריך ללכת בדרך שמאפשרת ושעוזרת לחברה. אבל התפקיד הכי חשוב של היועץ המשפטי זה לדעת מתי להרים את הדגל האדום ולהגיד זה לא.
למשל, אני אתן דוגמה, למגיש חברה, הוגשה נגדה תביעה ייצוגית. עכשיו התביעה הייצוגית אושרה. עוד לא, אין פסק דין ממש בתביעה, אבל היא אושרה. עכשיו החברה צריכה לעשות הפרשה בדוחות הכספיים, נכון? כי הסיכוי כבר עלה, בית משפט אישר את התביעה. אז מה יכול להיות סביר ומה לא סביר? סביר שאם התביעה, לא יודע מה, כל החשיפה היא 100 מיליון, אז בסדר, אז אפשר לעשות חשיפה 30 מיליון, 40 מיליון, 50 מיליון, לא יודע. אבל אי אפשר לא לתת חשיפה, אי אפשר לא להפריש שום דבר. זה הרי, זה פשוט לא הגיוני.
נכון, זה עיוות של הדברים, והפרת חובות כלפי הציבור, כי בסוף הציבור מסתכל על הדברים האלה.
אבל גם כלפי החברה, כי החברה באמת כדאי שהיא תפריש, יש תביעה גדולה מעל הראש שלה, נכון. אז כדאי שהיא תפריש. נכון. אז נכון שאולי המניה תירד עכשיו ב-2-3% וכולי, אבל אין מה לעשות, בסוף בלונגרן זה משתלם. יש טווח, אנחנו לא תמימים, אבל לא צריך לסטות מהטווח. וגם החברות צריכות להבין את זה.
זה בעיקר נכון בחברות ציבוריות, שכל המנגנון שם מבוסס על גילוי.
כן, כי יודעים שיש בעיה מבחינת הגילוי, ולכן הטילו חובות כאלה, אני חושב, חשובות, אפילו עם סנקציות פליליות, בהיעדר גילוי. אז אם יש ספק, איך אומרים בצבא, יש ספק, אין ספק, תנו גילוי. תנו גילוי לציבור, ושהציבור ייקח את המידע הזה, ויעשה מה שהוא רוצה. לפעמים, אגב, מידע שחששו שהוא יהיה קריטי, והמניה טיפול 20%, אז הציבור לא יתרגש. אבל אי אפשר לא לתת לציבור את המידע, והוא זכאי יקבל את המידע, כי כשמסתירים, בסוף זה מתפוצץ פי אלף. אגב, יש דרכים מסוימות למנוע, או נגיד, למזער את התופעה הזו שאנחנו מדברים עליה. למשל, אלי, על מה...
אכיפה,
למשל. כן, עוד לא ראינו, או אולי מקרים של העמדה לדין, או אפילו כנסות על עורכי דין בנסיבות האלה, והגיע הזמן. הגיע הזמן, זה קצת בניגוד לאינטרס שלנו כעורכי דין, אבל זה בעצם כן האינטרס שלנו, כי אנחנו יש לנו מטרה שעורכי הדין הטובים יצופו, ועורכי הדין שהם פחות טובים, או שעושים דברים שהם בעייתיים, אז כן, אז זה סוג של תיאר תאה כלפיהם, כדי שיהיה תמריץ להתנהג כמו שצריך.
קיצור, פתח את החזית עם חצי עולם עכשיו.
סליחה, עוד דבר שלפי דעתי לא דורש שום אכיפה, והוא גם טוב אולי לקידום התחרות, זה קציבת תקופות. לא יכול להיות שיועץ משפטי בטח מישהו שיש לו עוצמה, ימשיך פשוט שנים על גבי שנים. החברה צריך לעשות, לדעתי, הוראות של רשות ניירות ערך, שיועץ משפטי שחברה מתחלף כל איקס שנים.
זה תמיד נכון, זה נכון ברשות הממשלה, זה נכון במנהלי מחלקות ובתי חולים, זה נכון בהרבה מאוד תפקידים, וכן, גם בעניין של שומרי סף, כמו עורכי דין ורואי חשבון.
נכון, הסימביוזה הזו שנוצרת בין עורכי הדין לבין החברה או המנהלים, היא סימביוזה לא טובה. יועץ משפטי חיצוני הוא מישהו שצריך להסתכל על החברה מבחוץ גם. הוא לא יושב בתוך החברה, הוא יושב קצת מבחוץ, והוא צריך להסתכל, והוא גם צריך להתחלף, הוא לא יכול, התלות הזאת המוגזמת, היא לרעת שני הצדדים. וצריך לעשות את זה, אגב, עשו את זה לפי מיטב זיכרוני.
בבנקים,
כן, עם רואי החשבון, החליטו.
נכון, ישבו רואי חשבון בבנקים, אותה פירמה גם למיטב זיכרוני, 30, 40, 50 שנה.
אז כן, אז קצבו את זה, וגם נכון. גם בעניין הזה של ייעוץ משפטי, זה תפקיד לא פחות חשוב, צריך לקצוב, צריך להחליף, זה טוב שזה יעשה, ואני חושב ששילוב של שני הדברים האלה יוביל לשינוי. סטגנציה היא לא טובה, זה לא טוב לאף אחד, וכדאי שהדברים האלה יטופלו, ואולי שמישהו יתעורר ברשות ניירות ערך, או במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, אני לא יודע.
אז זהו להיום,
מקווים
שנהניתם.
מקווים, כן, אפשר לשלוח לנו שאלות, הערות, טענות, בכתובת המייל office@strudelzpilon.co.il. אם יש לכם רעיונות גם לנושאים שהייתם רוצים שנדון בהם, גם אפשר, בהזדמנות הזו, גם נאחל לשירלי מהמשרד שלנו, מזל טוב. זהו, תודה אלי.
תודה שאו, להתראות.
דיון נוסף.
דיון נוסף.